חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות.
נמצאת איתי היום יפית פרל, אישה מקסימה, שהיא במקצועה היא רואת חשבון, והיא הקימה את מועדון המיליונריות, שזה כבר נשמע משהו שכיף וכדאי להצטרף אליו, וממש לכבוד הוא לי לארח אותך. יש לך סיפור חיים מדהים, והייתי שמחה שתתחילי. בואי נתחיל בנקודה של מה זה בכלל מועדון המיליונריות, ואולי אחר כך נלך קצת אחורה בזמן.
יאללה. אז קודם כל, כיף לי ממש להיות כאן. אוקיי, אז מועדון המיליונריות זה מועדון שקמתי, הוא התחיל האמת היא שמה שהוא התחיל זה, הוא התחיל כאיזשהו רעיון לסוג של איזושהי קבוצת מאסטר מיינד כזאת, שרצינו ללמוד את חשוב והתעשר ביחד. בעצם, כן, ספר מאוד מומלץ, שבעצם עשיתי סשן אחד כזה, שממש עשיתי קבוצת מאסטרמיינד שלמדנו את חשוב והתעשר, וזה היה מאוד מאוד משמעותי, ועוצמתי גם אני אגיד. פשוט הזמנתי כמה זוגות חברים וגם בודדים, ועשינו את זה, נפגשנו, אני חושבת, כל שבועיים, וישבנו ולמדנו פרק ביחד, וזה היה המהות. ואחרי שסיימנו, אז אספתי בעצם את הנשים מהקבוצה הזאת, והזמנתי עוד כמה, והרעיון היה בעצם לעשות איזשהו משהו חוזר כזה, כי יש איזה משהו בחזרתיות של גם ללמוד את הספר הזה, וזה פתח המון,
פשוט בלי שיח. תסבירי רגע, כי זה לא מועדון קריאה בתכלס, אלא נכון. כי זה משתמע, זה ספר בדיוק, אז למי שלא נכון. קרה עדיין ושירוץ ויקרא את זה מהר, כן. תספרי בעצם מה ההבדל בין הספר הזה לבין שאר הספרים, ולמה דווקא ללמוד אותו בצורה כזאת.
אוקיי, אז חשוב להתעשר, זה ספר שנכתב על ידי נפוליאון היל ב-1937, אני חושבת, הוא יצא אחרי השפל הגדול. הוא נותן בעצם נקודות בדרך לחשיבה, הייתי אומרת לשינוי חשיבה, לקחת בעצם, להגיע להצלחה אולי, אפשר להגיד, וההתעשר הזה הוא, שזה משהו שקצת חוזר במועדון, ההתעשר הזה זה בכל מיני תחומים, זאת אומרת, פה זה מדבר על כסף, אבל בתכלס אנחנו פשוט רוצים לחיות חיים עשירים. הוא מדבר על אמונה ועל שכנוע עצמי, ועל בעצם ממש נותן אבני דרך, איך לפעול כדי להגיע להצלחה בדברים האלה שאנחנו רוצים. וזה ספר מאוד עצמתי, יש בו גם פרקטיקה וגם המון דוגמאות מכל מיני אנשים מאוד עתיקים, אבל זה מדהים כמה הוא רלוונטי, כאילו אפשר להחליף שם נגיד רדיו בנטפליקס נגיד או יוטיוב, אבל
גם בתקופת השבר, השפל הכלכלי, אפשר להחליף בקורונה, זה אחד לאחד.
ממש, ממש. ממש ספר שאת פותחת אותו, אפילו שהוא נכתב לפני כמעט 100 שנה, הוא ממש רלוונטי, הוא ממש ממש רלוונטי, ויש בו משהו שפותח בעצם פתח לשיח מאוד עמוק על החיים בתכלס. ולכן בעצם רציתי ללמוד אותו, קראתי אותו פעמיים קודם, ורציתי ללמוד אותו שוב, אז בגלל זה עשיתי את המאסטר מיינד הראשון, ורציתי לעשות את זה עוד פעם, בפעם הרביעית. כל המועדון שלי בעצם התחיל מהרעיון הזה, אבל אז, בתכלס, בגלל שהיו שם אנשים שכבר קראו את זה פעם אחת, ואני לא אחזור בדיוק על אותו דבר שכבר עשינו, אז זה התפתח לאיזה משהו קצת יותר גדול, הרבה יותר גדול, אפשר להגיד, של ממש, קודם כל קבוצת כוח, קודם כל קבוצת כוח, מעגל נשי חזק כזה, היו שם גם, בעיקר בעלות עסקים, אבל גם כמה שכירות, אני נגיד על התפר, למשל, בין לבין, ומי שהעבירה את זה ביחד איתי, גם על התפר, בין בעלת עסקים, בעלת עסק לשכירה, ובעצם מה שאנחנו עושות במועדון, מה שעשינו, ואנחנו ממש למדנו איך למתוח את את המחשבה שלנו, את החלומות שלנו, להבין איזה תפיסות מנהלות אותנו, בכל מיני הקשרים, הרבה בהקשר של כסף. אני לא שמה את ה... אוקיי, קוראים לו מועדון, מועדון המיליונריות, אבל בעצם הסלוגן הוא כאילו, אנחנו מיליונריות, אבל ממש לא רק בכסף. כי אנחנו רוצות, שוב, לחיות חיים של מיליונריות, לחיות חיים של סיפוק, של הגשמה, של הצלחה, כל אחת, מה שהיא מחפשת לעצמה. ואנחנו בעצם מדברות על כסף, כי זה אמצעי, והוא חשוב. ואנחנו עשינו המון 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 עבודת מיינדסט, המון, על שינויי תפיסה, להבין איזה תפיסות בכללי בחיים משרתות אותי ואיזה לא משרתות אותי, ואני בכוונה לא אומרת אמונות מגבילות או הדבר הזה, כי אני מאמינה שאמונה זה פשוט מחשבה שחשבנו הרבה זמן. אני חושבת שכל דבר שאנחנו עושים הוא מדויק לנו, ולכן אני לא רואה את זה כאמונה מגבילה, אלא באמת כתפיסה שאנחנו צריכים להבין אם היא משרתת אותנו בחיים האלה או לא.
אז בואי נדבר רגע על כסף, כי בכל זאת, אני מיליונריות, חשוב להתאשר. את באה מעולם של כסף. את באה מעולם של כסף, נכון? הספר שינה לך בחשיבה, או לא משנה, לא רק הספר, בכלל. כל התהליך שעברת בעקבות הספר והתהליכים שאחרים, זה שינה לך בעצם את התפיסות שלך לגבי כסף, את כבן אדם? כי את באה מעולם כזה, את רואה את חשבון, את היית בתפקיד נורא נורא בכיר, בבנק ישראל לא פחות ולא יותר, שזה המקום של כל הכסף שלנו, ומשם הכל מתחיל ונגמר. ורובנו, אני יכולה להעיד על עצמי, אני לא ידעתי כלום על כסף, זאת אומרת, מבחינתי כסף זה מה שה... כשהייתי שכירה, זה היה מה שהיה נכנס לי לבנק בתור איזה מספרים, ובזה זה נגמר, זאת אומרת, התפיסות שלי, הן היו כל כך מיושנות, כל כך, אני לא יודעת אפילו, זה אפילו לא אמונות, זה כבר היה חסמים, בלוקים, קירות.
בטח, מלא חסמים. אז אני אגיד לך, זה מעניין. קודם כל, אני באה, נכון, למדתי ראיית חשבון, ועבדתי בזה, ועבדתי ככלכלנית, וההתעסקות שלי הייתה עם המערכת הבנקאית, העולם הפיננסי הוא לא זר לי ולא היה זר לי בשום שלב. אחד הדברים שאני אוהבת לדבר עליהם זה כסף. אני חושבת שגם אחד הדברים, אני אומרת דברים שפשוט אנשים אומרים עליי, כן, אני לא מנסה להעיד על עצמי, אבל אחד הדברים שאני חושבת מושכים אליי אנשים, זה הפתיחות שלי, שאני מדברת באופן מאוד 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 פתוח על כסף. זה לא משהו שאני כזה, אני הכי...
כולם מסתירים אותו, זה סוד, אסור
לדבר על זה. נכון, אז אני אוהבת לדבר על כסף, אני בכיף מדברת על... נגיד המשכורת, סכומים, השקעות, כמה הרווחתי בהשקעות וגם כמה הפסדתי, כן, היו גם הפסדים. ובעצם אני חושבת שגם לי, אפילו שכל כך קל לי כאילו לדבר על כסף, יש, גם לי יש חסמים, לכולנו יש כל מיני חסמים או תפיסות שמנהלות אותנו.
כמו מלא.
אני חושבת שאחד הדברים... אני יכולה להגיד לך עליי, למשל, יש בי איזה משהו מאוד פתוח מצד אחד, ואני מאוד מתנהלת בתפיסה של שפע, ואני מאוד, אני לא חיה בתחושה של צמצום או כזה, גם כשאני מדברת נגיד על ניהול כסף, אני מאוד לא אוהבת את הנושא של נגיד בכלכלת משפחה, כן? תעקוב אחרי ההוצאות וזה וזה, זה חשוב. אני לא אומרת שזה לא חשוב. אבל יש בזה איזה משהו שהוא מאוד מייצג כאילו צמצום.
צמצם, חוסר.
כן. כן, צמצום וכאילו בדיוק, כשאנחנו מתנהלים מתוך מקום של חוסר. אז אני נגיד לא רואה שאני שמה מצד אחד, מצד שני, את יודעת, כולנו גדלנו בכל מיני זה, ואני יכולה להגיד שאצלי יש איזה, הילדות שלי, אני חושבת שהיה איזה דיסוננס מאוד ברור שמצד אחד, נגיד סתם, היו מזמינים אותנו לחופשות, ואם למישהו יש יום הולדת, אז הולכים למסעדה ומשלמים עליי ודדתם, מצד אחד, ומצד שני, נגיד, אם היינו הולכים לקניות בגדים או משהו, אז הדבר הראשון שהייתי מסתכלת עליו זה הטיקט. קודם כל, האם המחיר מתאים או לא מתאים, אחרי זה אני מסתכלת על הבגד אם הוא יפה. וזה, יש פה איזה דיסוננס, כאילו מחזיקים כל הזמן איזה מין דואליות כזאת, כאילו אנחנו בצמצום או אנחנו בשפע, אנחנו איפה אנחנו נמצאים, ואני חושבת שאצל כל בן אדם יש איזושהי דואליות כזאת, אצל כל אחד יש משהו שהוא יותר כאילו קל לו, עכשיו יש ומשהו שהרבה יותר קשה לו, שהוא הרבה יותר כזה מחזיק, אחד, אני, אולי אפשר להגיד שאחד המאפיינים שכזה די כוללים את רוב האנשים, זה שאולי סכומים גדולים יותר קל לנו להוציא לפעמים, כי אנחנו לא מצליחים לתפוס את הגודל.
נגיד, למשל לקנות אנחנו... בית וכאלה, את
מתכוונת? כן, בדיוק, למשל, אנחנו, הבן זוג שלי ואני, כאילו, קנינו בית, מכרנו בית, קנינו בית, מכרנו בית, זה ככה התחלנו את המסע שלנו כבית, אבל באיזשהו שלב זה הפך להיות המסע הכלכלי שלנו, ו... עשינו את זה בשנייה, ככה. אבל עכשיו נגיד, סתם, לא יודעת מה, אני בא לי, whatever, לעשות איזה, להוציא על עצמי הוצאה שעולה 1,000-2,000 שקל, אני חושבת כאילו 10 פעמים. לכל אחד יש את הדואליות הזאת שאנחנו מחזיקים בתוכנו, ואחד הדברים אני חושבת, אם נחזור למועדון, זה שאנחנו עושים איזושהי התבוננות, מה זה הדברים האלה? זה לא אומר שזה טוב או רע, אין כאן כאילו, אין פה מימד של שיפוטיות, זה פשוט המציאות, פשוט להבין איפה אני עומדת, מה מנהל אותי.
את יודעת, את מזכירה לי, השתתפתי במשחק הכסף, וכל עוד הסכומים היו קטנים, משחק הכסף זה שנותנים איזשהו סכום וירטואלי כל יום, וחייבים לבזבז אותו. ואז יום למחרת מקבלים סכום הרבה יותר גדול. ובסכומים הקטנים ממש הלכתי לאיבוד, כי רציתי לדחוס דברים, וכל דבר פתאום היה צריך לקבל החלטה, זה פחות חשוב, זה יותר חשוב, במה אני אבזבז, על מה אני אוציא, ותמיד הייתי ככה, אני שמתי את עצמי בסוף, לא, יותר חשוב לקנות את הדברים, את יודעת שאת קודם כל חשוב לך הביתה, וכשהגענו לסכומים הגדולים, פתאום הרגשתי, וואו, אני יכולה לקנות מה שבא לי, כאילו ממש הרגשתי את זה, ושאלתי את עצמי, איך זה הגיוני, כי אני... לא מכירה סכומים כאלה, אז איך זה כל כך קל לי? וזה כל כך מתקשר למה שאת אומרת, כי יכלתי לקנות טירה באיזה 2 מיליארד דולר שקיבלנו, אבל ללכת לקנות ספה הביתה, חשבתי 10 פעמים, אם זה בדיוק משתלב לי בה.
כן. אני חושבת שאחד הדברים שאגב עשיתי את המשחק הזה גם במועדון, כמובן ברשות והכל, אבל אחד הדברים ששמתי לב, זה שאנחנו, או לא שמתי לב, אחד הדברים שהמשחק הזה נותן, זה בעצם כזה, זה מין שינוי תפיסה למה זה בכלל כסף. נכון. כי מבחינתי, אני יכולה להגיד, אני לא יודעת אם היה לי מודעות, כאילו, לא, אני אגיד את זה אחרת. אני יודעת שלא הייתה לי מודעות לבכלל מה התפיסה שלי של כסף ובכלל מה זה מייצג עבורי. היום שעשיתי באמת הרבה עבודה כזה, עבודה של התפתחות אישית ואת כל העבודה שעשיתי, אני יודעת להגיד שמבחינתי באמת כסף זה פשוט כאילו מספרים וירטואליים במחשב, זה אנרגיה, זה משהו כזה לא... זה לא עכשיו קאש שאתה מחזיק מזומן, כסף מזומן שהוא כזה מאוד מדיד וספיר, ואני חושבת שאחד הדברים שהמשחק הזה עושה זה באמת ההבנה הזאת של כאילו יש שפע, באמת יש שפע, ובאמת דברים יכולים, זאת אומרת סכומים יכולים פתאום להגיע, ואני ראיתי גם את זה.
וזה רק עניין של בחירה אם אנחנו נותנים לזה להגיע אלינו או לא. זה בעצם החסמים שלנו, שאנחנו לא מאפשרים לכל זה להגיע אלינו, כי הכסף נמצא שם, באוויר, סביבנו. זה, כן, זה שינוי, זה בעצם מה שאתם עוברות בחשיבה של מועדון המיליונריות?
הייתי אומרת שהשינוי הוא בא משני אספקטים. אחד זה באמת הבנה של מה התפיסות שלנו שמנהלות אותנו, ואנחנו עושות עבודה של איזשהו סוג של עבודת המראה, הייתי קוראת לזה, של איך אנחנו כן מאמצות תפיסות שכן משרתות אותנו וכן עושות לנו טוב, מהצד הזה של הכסף, אם נלך, נסתכל על זה בצורה פרקטית. ויש את הצד השני של ההבנה שהכסף הוא רק אמצעי. וכשההבנה היא שהכסף הוא רק אמצעי, זה משנה את כל המיינדסט שלנו לגבי הדבר הזה, ולגבי ההתנהלות שלנו בעולם. עכשיו, אני אגיד שזה לא זבנג וגמרנו, כאילו, אחד הדברים אני חושבת שהבנות במועדון כל הזמן צוחקות גם שאני אומרת, וגם אולי זה אחד הדברים המשמעותיים בעיניי, זה שאין אנד גיים. אין אנד גיים למסע הזה של החיים, זאת אומרת, יש כאילו מוות, אבל אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אוקיי? אז לאן, אוקיי, אז אנחנו רוצות, עברנו תהליך, שמנו מטרות, כן? למדנו לחלום, עשינו את זה, שמנו איזה מטרה, ואז מה? מה קורה? הגענו לאיזה פיק. אוקיי, אז מה עשינו בזה? מגניב, סימנו וי. וזה אותו דבר עם כסף, כי בסוף מה זה הכסף הזה? אנחנו שמים נגיד מטרה. עכשיו, שלא תביא לי לא נכון, יש לי מטרה כלכלית, יש לי את הסכום שאני... אחד הדברים ששמתי לעצמי זה שאני רוצה להיות משקיעה קשירה, בא לי שיהיה לי את ה-8 מיליון נזיל הזה, שאני יודעת שאם יש לי את הסכום הזה אני גם יכולה להגיע לכל מיני השקעות, וגם זה מאפשר לי חיים מאוד, מאוד נוחים בלי לגעת בקרן, כן? אם נלך לכל מיני נוסחאות אצבע כאלה של כמה כסף צריך, כן? בשביל לחיות. אז יש לי מטרה להיות משקיעה קשירה, אבל האם אני עכשיו חיה את כל חיי מול המטרה הזאת ואומרת, אוקיי, זאת המטרה שלי, ואני דוחה את כל האושר והסיפוק וכל מיני דברים, תחושות טובות שאני רוצה לחוות בחיים האלה, למתי שאני אגיע לשם, או שאני בוחרת לחיות עכשיו. וזה אני חושבת, אפשר להגיד, השינוי, תפיסה הכי משמעותי לדעתי שאני עברתי ושאני מעבירה גם את הבנות במועדון.
אז בואי תספרי לנו קצת באמת על השינוי תפיסה, כי באת מעולם ככה נורא שבלוני, אפשר לקרוא לזה, של העבודה, של בכלל מה שגם עשית בעבודה, ועברת מהפך של 180 מעלות, ממש גם בחשיבה, גם בהתנהלות שלך.
אז תראי, קודם כל אני אגיד שאני חושבת, אני חושבת שאף פעם לא הייתי במקום מאוד שבלוני, תמיד היו לי כל מיני דברים, תמיד מאוד נמשכתי, אני יכולה להגיד אפילו שהייתי בהתמחות, אז צחקו עליי, זה היה לפני הנפילה שלה, אבל היו קוראים לי ענבל אור, כאילו מאוד הייתי מתעסקת עם הנדל"ן, לפני הנפילה, לפני כל הבלגן, כן? אחרי זה אמרתי להם, חלאס, תפסיקו לקרוא לי ככה.
עד כאן.
אבל תמיד נמשכתי לאיזה משהו, אבל לא היה לזה שם, זה לא היה מתוך מקום מודע. ואני חושבת שאם את אומרת שעשיתי שינוי של 180 מעלות, זה במודעות. זה קודם כל, בהתבוננות הזאת על החיים שלי, ביכולת התבוננות, במודעות הזאת למי אני, ביכולת לשאול שאלות, ביכולת לחשוב חשיבה קצת אחרת, מתוך מודעות, כי אני חושבת שהחשיבה האחרת כנראה תמיד הייתה שם, אבל זה לא היה משהו שהוא ככה,
שהייתי מקום.
כן, כאילו זה היה כזה, לא ידעתי את זה, לא הבנתי את זה, לא נתתי לזה מקום בחיים שלי, ודי התנהלתי, זרמתי, כמו שאת אומרת, כן, עבדתי, הקמתי משפחה, יש לי 5 ילדים, חיים רגילים, כאילו אוניברסיטה, תתתה, כל הדבר הזה. ואני חושבת השינוי המשמעותי היה דווקא, בוא נגיד, אם נתחיל מנקודת, נקרא לה נקודה A, שיצאנו, אני אומרת ברבים כי זה אני והבן זוג שלי, יצאנו לדרך באיזשהו מסע כלכלי באמת יותר מודע, שאמרנו כל הכסף שלנו בקירות, ומכרנו את הבית שלנו והתחלנו להשקיע כסף, אז זה היה נקודה A, אפשר לקרוא לה. עד לנקודת הזמן הזאת היום, היה איזה נקודה באמצע שבעצם המסע, השם של המסע הזה השתנה, ממסע כלכלי למסע של התפתחות אישית, ממסע שהוא מחפש את הכסף, את ההכנסה ואת ה... לא להיות חייבת לעבוד, להבנה של איך אני רוצה לחיות היום, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו. אני באופן אישי בחרתי למשל כן לחזור לעבוד, ובמקביל למשל המועדון, הרגשתי שלי זה יותר נכון במסע דיוק שלי. ואני חושבת שבאמת באמת השינוי היה החלימה הזאת, היכולת הזאת לחלום ולהסתכל על החיים ולהגיד איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו. וזה התחיל, גם פה יש איזה טווח, כאילו זה התחיל מ, אוקיי, אז בוא נסתכל קדימה איך אנחנו רוצים שזה ייראה עוד 10 שנים, עוד 5 שנים. ולמדתי גם, למדתי אימון בחברה שנקראת The One Thing, יש ספר מאוד 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 מומלץ. את מכירה את הספר?
כן, זה להתמקד בדבר אחד בכל פעם.
כן, אז אני לא בן אדם שמתמקד בדבר אחד, אבל יש שם כל מיני עקרונות.
אני חושבת שהמטרה שלו זה לא שבאמת ההתמקדות בדבר אחד, כמו כשאתה מתפקס על דבר אחד, אז זה מה שבעצם גדל בסופו של דבר. אתה יכול להתפקס על 20 דברים, אבל בכל פעם כשאתה נותן את הפוקוס על דבר אחד.
לגמרי.
כן.
לגמרי, כאילו הם אומרים מולטיטאסקינג זה שקר עכשיו. עכשיו אנחנו כאן, אז עכשיו אנחנו כאן. את רוצה לכתוב ספר, שימי שעתיים בבוקר, ותכתבי ספר, ואחרי זה תעשי עוד דברים. זה אחלה, זה סבבה. אבל
נכון.
זה העקרון, יש שם עקרונות מדהימים בעיניי. אבל...
אז עברת אצלהם תוכנית אימון? איך להיות מאמנת כן, שלהם?
כן, כן. אז אני מאמנת שלהם. וגם אצלם הגעתי אליהם מתוך... סדנת הצבת מטרות שהם עושים, שנתית כזאת של זוגות, וכל החשיבה הייתה קדימה, איך אני רוצה שזה ייראה, ואז לגזור כזה את המטרות אחורה, עד להיום, בעצם מה הצעד הבא שאני עושה בשביל הדבר הזה.
בעצם לא היה מה שניהל, עד אותו רגע בעצם לא היה משהו שניהל לך את הוויז'ן קדימה, זאת אומרת פשוט הגעת, לאן שהיית מגיעה, היית מגיעה, אבל לא מתוך איזו מודעות מסוימת, אלא כאילו סוג של התגלגלת לשם, כאילו?
כן, זרמתי. זרמתי עם החיים, והיה סבבה. החיים זרמו טוב, דברים הצליחו, כזה. אבל באמת שם היה איזושהי נקודת מפנה, ואני חושבת שהיום, שאני מסתכלת על זה מהפרספקטיבה שלי היום, גם על התהליך שהם עושים, אני חושבת שזה חשוב לחלום קדימה. ולהציב מטרות, זה חשוב. אבל לא לשכוח בדרך את העכשיו. אני חושבת שיש איזה משהו באם ואז, כן? שאנחנו אומרים, כשיהיה לי, או אם היה לי, סתם, נגיד, בואי נחזור לכסף, אם היה לי, אז הייתי יכולה לעשות ככה וככה וככה.
אנחנו חיים את ההתניה.
ממש, כשאני, וזה מייצר אצלנו פער, הדבר הזה, כל הזמן מייצר אצלנו פער, ואני לא יודעת מה עם אנשים אחרים, אני יודעת להגיד על עצמי שאני רוצה להיות שמחה, ורוב הזמן לא בא לי להיות כאילו בבשר רוב הזמן, ואני רוצה, כן, לחיות חיים טובים, לחיות, להרגיש טוב, בואי נקרא לזה ככה, להרגיש טוב. והפער הזה שאנחנו מייצרים אצלנו כל הזמן עם ההתניות, הוא פער מאוד, מאוד כואב אפילו. ואני אגיד יותר מזה, אם את יודעת להגיד את התשובה של אם היה לי סתם, קחי 10 מיליון שקל, 10 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, מה שבא לך. אם היה לי 100 מיליון דולר, אז הייתי עושה XYZ, אם יש לך את התשובה ה-XYZ הזאת, קודם כל זה אחלה, זה מדהים. כי יש מלא אנשים שאין להם את התשובה ל-XYZ הזה.
בדיוק. לא פשוט. אין את התשובה הזאת.
נכון, לא פשוט, לא פשוט. אבל אם יש את התשובה, אז אני אומרת, אז אולי בואו נחשוב רגע, איך אפשר לעשות XYZ בלי שיש לי 100 מיליון דולר? כאילו, אולי, אולי, אולי לא, אולי אי אפשר, לא יודעת. אבל אולי אפשר. ואני חושבת שזה אחד הדברים המשמעותיים שנשים עוברות במועדון, כי בעצם אנחנו מדברות על כסף, אני גם מלמדת איך לנהל כסף, אני מלמדת כל הדברים האלה ואני שמה, והם חשובים בעיניי, אבל אין, אבל מה שיוצא מזה בסוף, מה שאני רוצה שיצא מזה בסוף לפחות, זה שאישה תדע איך היא יכולה להרגיש טוב עכשיו.
שזה מה שכולנו רוצים בסופו של דבר, אבל אנחנו חושבים שאם יהיה לי מיליון שקל בבנק, אני אהיה הכי מאושרת שבעולם, או אם יהיה לי עכשיו את האוטו הכי חדש. אני רוצה רגע להחזיר אותך לנקודה, את אמרת שהחיים היו סבבה בסך הכל, אז מה גרם לך פתאום להבין שרגע, אולי אני לא כל כך סבבה כמו שחשבתי או אמרתי?
האמת שאני חושבת שהתהליך לא התחיל ממקום שלא היה בו סבבה, אלא באמת מתוך איזושהי הכרה פרקטית, פרקטית מאוד אפילו, כלכלית, שאמרנו, אוקיי, נניח והסתכלנו קדימה ואמרנו, האם אנחנו רוצים להיות חייבים לעבוד עוד 30 שנה, אוקיי?
זה היה בתחילת הקורונה, התהליך הזה?
לא, לפני, לפני, הרבה לפני. אולי...
כי זה נורא מאפיין אנשים בתחילת הקורונה, שפתאום הם ישבו בבית ואמרו, רגע, יש חיים, אפשר לחיות גם אחרת.
נכון, ממש. תראי, עשיתי שינויים גם בקורונה, אבל התהליך הזה התחיל לפני. הוא התחיל לפני חד משמעית, אבל הוא היה במחשבה של טווח ארוך, זאת אומרת, לא ממקום רע, ממקום של...
שאולי יום של, אחד.
של אנחנו רוצים לאפשר לעצמנו דברים כלכלית, mm-hmm. אנחנו רוצים לאפשר לילדים שלנו כל מיני דברים כלכלית, ואיכשהו הבנו, לא יודעת אפילו איך, אבל הבנו שכנראה מתוך זה שאנחנו נהיה עובדים שכירים, לא נוכל להגיע למקומות האלה, ויוקר המחיה והעלייה של מחירי הדיור, ובלה בלה בלה בלה, כל הדבר הזה. ואיכשהו הבנו את זה, אני אפילו לא יודעת להגיד לך איך בדיוק, אבל הבנו את זה. דווקא זה דווקא נחמד, כאילו להתחיל איזשהו תהליך ממקום, לא ממקום רע, לא ממקום של דאון, אלא ממקום כאילו שאתה...
אפשר להיות טוב יותר.
כן. אחר כך היה, אחר כך כבר התהליך, כשהוא עבר באמת לעולם, הייתי אומרת של ההתפתחות האישית, אז שנולד מתוך המקום הכלכלי, כי הגענו לכל ההתפתחות האישית מלמידה על השקעות, מנדלן, מדברים כאלה. כאילו, אז התחלנו לקרוא ספרים, אבא עשיר, אבא עני, לחשוב כמו מיליונר, כל מיני ספרים כאילו שהם באמת מאוד מומלצים ברמה של שינוי מיינדסט יותר. אז הגענו לזה, ואז התחלנו באמת לחשוב. אז אני יכולה להגיד על עצמי לפחות שבאמת התחלתי להיות במקום יותר מודע, ולבחון ולעשות איזו רפלקציה כזאת על החיים שלי, ומה אני רוצה תכלס, באופן אמיתי. וזה כל הזמן משתנה, כן? שלא, לא, לא תחשבי שהתשובה שלי מלפני שנתיים היא אותה תשובה כמו היום, ממש לא, או בלפני חודשיים אפילו.
תודה שלך השתנת.
ממש. אז אני חושבת שבאמת זה היה, זה היה ככה אחד הדברים. כן, דיברת על הקורונה, אז אני יכולה להגיד שבאמת, אני חושבת, כן, עשיתי איזה תהליך כאילו לפני, אבל בעצם מתוך השהות הזאת בבית בקורונה, היה כאן איזה שיפט, בעיקר זירוז של תהליכים, אני חושבת, הייתי אומרת, כי היה לי תוכנית לא להישאר נגיד בבנק לנצח נצחים, אפילו שהייתה לי קביעות, אבל לא חשבתי שזה יהיה כזה מהר. ומשהו כנראה באמת בקורונה ובכל מיני תהליכים שעברתי מסביב נגיד, אז יצרו איזשהו זירוז. בכלל אני חושבת ש... הקורונה יצרה זירוז מאוד, משהו בזמן עובד הרבה יותר מהר. יש תהליכים, דברים מבשילים הרבה יותר מהר, וכאילו זורקים עלינו כל מיני, זורקים עלינו כל מיני דברים כדי שנתמודד יותר מהר עם...
אמרו ש... אמרו שלמשל בעולם הדיגיטל, שזה העולם שאני מגיעה ממנו, אז תהליכים שהיה, שנתנו להם צפי לחמש עד שבע שנים הבאות, הם בעצם קרו תוך שנה.
מטורף.
זה, כן, זה ממש, זה קטליזטור מטורף היה, זה כמו על שמרים, כל העולם ממש. פשוט, כן.
וואו, אני ממש, ממש ככה. אני ממש מרגישה שהתהליך שאני עברתי, הנה, אפילו כאילו בתוך, בתוך השנה הזאת, אחרונה ש... בעצם יצאתי לחופשת לידה לפני שנה וחודש, ואז תוך כדי החופשת לידה החלטתי שאני לא חוזרת לבנק, והתחלתי לפתח את המועדון ולהגביר שם הפעילות. אפילו בתוך השנה הזאת, אימאלה, קרו כל כך הרבה דברים, שאני לא, אני לא מצליחה להבין איך כל הדברים האלה קרו בשנה אחת.
כן, אכלנו המון בכל התקופה הזאת, אבל זה מטורף. יפית, תקשיבי, השיתופים שלכם מדהימים, כי לא הרבה אנשים מסכימים ככה לדבר בכזאת עיקנות על כסף, וזה מאוד מרענן, הגישה הזאת.
תודה.
כן, כי אני מהבחינה שלי לא מדברת בדרך כלל על כסף, כי אני תמיד הנחתי שאני לא מבינה בו כלום, אז עדיף שאני אשתוק. וכשהבנתי שאני כן מבינה בו, אז היו לי יותר מדי חסמים שאני מניחה שיש אותם לכולם. כל מיני אמונות על כסף שכמו שלימדו אותנו, אסור לדבר, אסור זה, אסור זה. וזה כיף, זה מדהים לדבר ככה בפתיחות, כי סך הכל זה עוד סוג של אנרגיה שכמו שאמרת, זה שפע. זה יכול להיות באותה מידה בריאות, באותה מידה חשיבה, באותה מידה פריון, כל דבר, כל אחד והעולם שלו. וככה לקראת סיום, איזה טיפ היית נותנת לנו לבעלות עסקים ששומעות אותך?
אז קודם כל, אני כן רוצה להתייחס באמת לדבר הזה שאמרת על הפתיחות. אני חושבת, לכולנו יש מעצורים, ובואי, גם לי יש דברים שאני מן הסתם לא אומרת, או אני כותבת הרבה ברשתות, אבל גם לי יש דברים שאני כזה, רגע, טוב, עכשיו, עוד שבועיים אני אכתוב על זה כזה, כשאני בתוך כל השיט וכאלו, אבל המקום הזה של היכולת לדבר, להגיד ולשאול שאלות אולי, הייתי אומרת, זה מה זה חשוב? פשוט ממקום, למה אנחנו, סתם, אני לוקחת את זה למקום הנשי, ואם זה הכללה ומישהי נעלבת, אז סליחה, אבל למה אנחנו הנשים מניחות שאנחנו לא מבינות בדברים? ויש לנו איזה הנחת יסוד ובעיקר בכסף. כשבכל שאר הדברים אנחנו שיא המבינות, נכון? אנחנו מבינות הרבה יותר טוב מכל ה...
אנחנו גוגל.
בדיוק, ואנחנו יודעות בדיוק איך משהו יצא ויקרה וכל הדבר הזה, ואני חושבת שיש לי כאן שני דברים אולי שהייתי רוצה ככה, אמרת לקראת סיום. אחד זה באמת, בואו ניקח את זה קצת יותר בכלילות, כן? זה בסך הכל אמצעי חשוב, נכון, שיכול לעזור לנו לחיות חיים יותר טובים. אבל זה רק כסף. וכשאנחנו לא נתייחס אליו בכזה,
כבדות.
הייתי אומרת כובד ראש, אבל כאילו בכזה כבדות, אוקיי? ובכזה חשש. אז... הוא גם לא חשש להתקרב אלינו. כאילו, אפשר לחשוב על זה כמערכת יחסים. ואם בא לנו... כן. ואם בא לנו להרגיש טוב עם מישהו, אז מה אנחנו עושות? אנחנו מייצרות איתו תקשורת, ואנחנו מדברות איתו, ואנחנו יוצאות איתו לדייט, ואנחנו...
מפלרטטות איתו, מקדישות
זמן, ומקדישות זמן גם. אז אפשר להקדיש זמן, יש לא חסרות קבוצות בפייסבוק באמת, שאפשר ללמוד, רק להיכנס לכל קבוצה כלכלית כזאת, ולקרוא במשך שבוע כמה פוסטים, הבנתם את הקטע, כאילו באמת, נשים אינטליגנטיות שמחזיקות, שמנהלות עסקים, ו... באמת. אז הייתי לוקחת את זה כזה, באמת, לא להתייחס לזה בכזאת רצינות, ולפתח מערכת יחסים, והמערכת יחסים הזאת היא גם להקדיש זמן ללמוד, ולהעז, להעז לשאול, וגם אולי הדבר שאני הכי אוהבת להגיד עליו, זה שתכלס כאילו, כולם אותו דבר. נכון, כל אחת מאיתנו מיוחדת, אבל בסוף לכולנו יש חסמים, כולנו גדלנו בצורה מסוימת, כל אחת קצת אחרת, אבל כל אחת מאיתנו גדלה עם איזשהן תפיסות של כסף. כסף לא גדל על העצים, כסף זה, אסור לדבר, תתתה, כל הדבר הזה. דווקא פה הייתי אומרת, בואו לא נחשוב שאנחנו כזה שונות, ונעז לדבר על זה, ככל שנעז לדבר על זה יותר, זה יהפך להיות שגור יותר בשיח שלנו, ויהיה לנו יותר נוח עם המושג הזה, ויהיה לו יותר נוח איתנו.
אהבתי את הרעיון של מערכת יחסים, זה נכון. כי ככל שאנחנו נמנעות ממנה, או לא רוצות לדבר על זה, או לא רוצות להתייחס לזה, אני בחיים שלי, אני זוכרת, פשוט להיכנס לחשבון בנק, מבחינתי זה היה עדיף היה ללכת לרופא שיניים, הייתי נהנית יותר. מכולו להקיש איזה מספר ולהיכנס לחשבון בנק שלי. או חלילה לדבר עם זה שהבנק מתקשר, להגיד לי משהו, אז ישר, לא, נהייתי לבנה ועוד דקה אילפון. נכון, זה מערכת יחסים. ברגע שלמדתי לדבר את השפה, זה כי זה גם ללמוד שפה כלשהי, לדבר את השפה, להתענג עליה אולי אפילו, להבין קצת יותר ממנה, ולא לפחד לשאול שאלות, לא לפחד להרגיש מטופשת אפילו, כי זה פתאום, כי זה נראה כזה, לא, אני לא מבינה בזה כלום, עדיף שאני לא זה. ואז כבר הפסקתי לפחד מהחשבון בנק, הפסקתי לפחד מזה שהם התקשרו.
שהתקשרו, מה קרה?
בדיוק, הכל היום דרך הדיגיטל, אני כבר VIP אפילו.
זה סתם מספר במחשב, תחשבו על זה ככה, באמת, זה וירטואלי לחלוטין הרי, כסף הוא לא ממשי.
מקסים.
אין בו... כן.
יצא לי אפילו שיחה יותר בלהיבה איתך ממה שאפילו חשבתי.
איזה כיף, תודה.
כי דיברנו על נושא כל כך כאוב, אני חושבת לכולם. נושא הכסף והתודעה, ובסופו של דבר זה השילוב ביניהם, אני חושבת, וזה מה שהמועדון שלך מביא לעולם. ותצרפי לי אחר כך, תשלחי לי לינקים להרשמה למועדון, מי שתרצה לקרוא עליו קצת יותר פרטים, ואני מניחה שגם בפייסבוק אפשר למצוא אותך? איך את מופיעה?
יפית פרל.
מהמם.
באנגלית. נראה לי 99% מהפוסטים שלי הם פאבליק, אז אתם יכולים לקרוא, ואם אתם אוהבים, מוזמנים, מוזמנות להצטרף לחבורה.
מעולה, אז אני אצרף גם את הלינק אליהם. אני ממש ממש מעריכה שנתת לי ככה את הזמן, ושיתפת אותנו בתובנות האלה, מדהים בעיניי.
בשמחה, תודה רבה, רבקה, היה לי משקף, גם לי. תודה רבה.